אנחנו למדנו שבשמע ישראל כתוב פעמיים שם השם, שם אלוקינו, השם אחד. אחד השאלות שהוא שאל, למה כתוב פעמיים? היה כאן הסבר, למשל מגוף האדם, שיש בחינת תענוגות תחתונים, תענוגות עליונים. הלב ממשיך חיות לחלק עליון, לעניין של הקול והדיבור, והלב ממשיך גם כן לעניינים של אוכל ואיברי העיכול. יש ביניהם פרסה שמפסיקה, ככה זה ברוחניות גם כן. כך יובן גם כן למעלה, שפירוש הוויה אלוקינו, שכתוב בחלק הראשון של קריאת שמע הוויה אלוקינו, למה מתכוונים כשאומרים אלוקינו, היינו נשמות ישראל, עלו במחשבה, זה הולך על נשמות ישראל, שם דרגה יותר גבוהה מכל הבריאה כולה. הוא גבוה יותר מבחינת ההמשכה, מבחינת הדיבור. נשמות ישראל הם קשורים למחשבה, לעומת כל הבריאה קשורה לדיבור, שדיבור זה יותר נמוך. ואפילו מבחינת מלאכים, הנשמות יותר גבוהים אפילו מהמלאכים. כי הרי על המלאכים כתוב שאיך הם נבררו, או ברוח פיו כל צבאם. זאת אומרת, המלאכים קשורים לרוח פיו, שזה דיבור. ואילו הנשמות קשורים לדרגה יותר גבוהה, שזה בחינת מחשבה. והעניין... שבחינת הוויה אחד, מה שכתוב פעם שנייה שם הוויה בשמע ישראל, הוויה אחד, המילה אחד על מה מרמזת? על הבריאה. אין אופי לשון אחד, כי אם על מה שייך להגיד את הביטוי אחד, על, בהשתלשלות בחינת שמיים וארץ. הבריאה של העולם הגשמי, על זה שייך לומר אחד. למה? כי מה הרמז במילה אחד? א' זה הקדוש ברוך הוא. ומה זה החטא והדלת? שהם בחינת שישה קצוות רוחניים וגשמיים, והוא יתברך אחד בהם, לפי שהם בתהילים אליו יתברך. כשאומרים אחד מתכוונים לעולם הגשמי, ואומרים שהקדוש ברוך הוא מאיר בבריאה, ולכן הם בתהילים אליו, זה נקרא אחד. אבל החלק הראשון שאומרים הוויה אלוקינו, מדברים על הרבה יותר נעלה, על נשמות ישראל, יותר גבוה מהבריאה. אבל בחינת הוויה אלוקינו, הוא המשכה מבחינת יחיד, כידוע שהביטוי יחיד זה ביטוי יותר עוצמתי מהביטוי אחד. כי המילה אחד יכולים להגיד גם כשיש אחריו שני ושלישי. כשאדם אומר למישהו יש לי זה בן אחד שלי, אז לא שולל שאין לו עוד אחד. אבל כשהוא אומר זה בן יחיד שלי, אז ברור שאין עוד אחד. אז הדרגה של הוויה אלוקינו זה הדרגה של יחיד. שהוא יתברך יחיד ומיוחד, והוא לבדו הוא. וכמאמר זרע יצחק יחידו. לכן כתוב על עם ישראל שהם הצאצאים של יצחק, כתוב את הלשון יחידו, כי עם ישראל קשורים לדרגה של יחיד, שהוא בחינת חיי החיים שלמעלה אפילו מבחינת החיים הרוחניים, שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולמות, זה דרגה נמוכה, וכשהוא מחיה את נשמות ישראל, זה דרגה הרבה יותר גבוהה. כשמדובר על הבריאה, מה נאמר, שהוא בחינת, ואתה מחיה את כולם. כולם זה הולך על כל הבריאה. וכשכתוב ואתה, מה זה בחינת ואתה? זה מרמז לאותיות הדיבור. למה אותיות הדיבור קשורים לאתה, שזה מאלף ועטף, ועם הוצאות הפה זה אתה. וזהו מחלקל חיים. כשקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, זה דרגת חיים נמוכה. וכמאמר, כמו שזה גם מרומז, שאומרים יחיד, חי העולמי מלך. מה בעצם אומרים במשפט הזה? שהוא יתברך יחיד ומיוחד. וחי העולמים, זה שיש חיות לעולמים, אינו אלא מבחינת מלך. מלך זה ספירה תחתונה, זה צמצום. וזהו, זה מה שנאמר, כי אימך מקור חיים. המקור חיים זה לא אתה, זה אימך. זאת אומרת, האנרגיה של הבריאה זו דרגה נמוכה. אבל נשמות ישראל באות מדרגה הרבה יותר גבוהה. וכשמתבונן בזה... שיהודי מתבונן בנקודה הזו בהבדל בין הנשמות לכל הבריאה, שהוויה אלוקינו, הדרגה העליונה שזה הוויה אלוקינו, זה בחינת יחיד ממש. זה דרגה הרבה יותר נעלית. כמו שכתוב, אחת היא יונתי. מה זה אחת? אחת היא, היינו מה שנשמה נקראת יחידה על שם שמקבלת מבחינת יחיד. אז ברגע שאדם עושה את ההבחנה הברורה, בין החיות האלוקית שיש בכל הבריאה לבין החיות האלוקית שיש בנשמות ישראל, יש חיים ויש חיים, יש חיים נמוכים, יש חיים עליונים. אז אם אדם מבין את ההבדל היטב, אז זה מעורר לו שהוא רוצה ללכת לחיים האמיתיים. ועל ידי התבוננות זו ממילא יבוא לבחינת ואהבת את הווי אלוקיך בכל ואהבת את הווי אלוקיך ממש בכל לבבך. מבחינת יחידה שבנפש יתעורר לו אהבת השם בדרגה של יחידה שבנפש, הוא ירצה אלוקות ולא עולם, שבכל ניצוץ האדם כביכול, שאצל כל יהודי יש את הניצוץ הזה של היחידה, שעל זה נאמר ישראל עלה במחשבה. זה הנקודה שהוא הזכיר גם בחלק הראשון של המאמר, זה נקרא הוא בחרת בחיים. הוא הרי שאל, מה, יש מישהו שלא רוצה חיים? כן, יש הרבה שרוצים חיים, אבל יש כאלה שרוצים את החיים הגשמיים. אז זה בהמלצה, הוא בחרת בחיים האמיתיים העליונים. ועל זה אמר משה רבינו עליו השלום, זה מה שכתוב בפרשת ויתחנן, ונישב בגיא מול בית פאור. אז גיא זה משהו חיובי. בית פאור זה העבודה הזרה, זה החיים השלילים. שרבינו אומר, אם אתה רוצה להיות הפוך מבית פאור, אתה צריך להיות ונישב בגיא. מה זה ונישב בגיא? כשהזהיר על משנה תורה, אמר שיהיה מול בית פאור. צריך שבית פאור יהיה רחוק מאיתנו, זה יהיה מולנו, אנחנו לא שם. מה זה פאור? פאור הוא שם עבודה זרה. איזה עבודה זרה הזו הייתה? שרצו להמשיך החיות מלמעלה למים התחתונים שהוא תנוגי עולם הזה. פאור זה שחיים בזבל וחושבים שזה חיים. כעניין בן סורר זולל וסובה שבתורה פרשת כי תצא, זה גם מונח בענייני העולם. לכן היו מטריזין עצמם להמשיך הפסולת. כל העבודה הזרה הזו של פאור זה שאדם עושה את הצרכים שלו על העבודה הזרה. זאת אומרת, הוא חי בפסולת כפשוטו. ולכן נזהיר, מה אומר המשה רבינו, ונישב בגיא מול בית פאור. כי גיא היינו בחינת שפלות והכנעה וביטול אליו יתברך. שיהודי צריך להיות בגיא, זאת אומרת שיהיה, שכל ענייני העולם יהיו באופן שלא תופסים אצלו מקום. הוא נמצא בגיא, ואז זה יהיה מול בית פאור. שהוא מול והפך בית פאור. כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, ישמידו הווי אלוקיך. שנעשה מהם כלא היו. מי שחי בענייני פאור באמת הוא מתבטל, אבל ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, אז חיים. ופירוש ונישב בגיא, גיא הסברנו שזה ביטול. מה זה ונישב? יש לו משהו עניין קריאת שמה שהיא מיושב, וקריאת שמה הוא להיות בחינת ביטול למסור נפשו באחד, לעומת 18 שזה בעמידה, אז קריאת שמה זה בישיבה. אז בזמן קריאת שמע, אז כשאדם יושב, אז הוא מתבונן בהווי האלוקינו, ואז הוא מגיע לגיא, לביטול, ואז זה מול בית פאור, זה מבטל את עבודה הזו. עכשיו הוא בא לענות על השאלה, למה בתורה כתוב שמע ישראל, ומיד כתוב ואהבת. אנשי כנסת הגדולה הוסיפו ברוך שם בין שמע לבאהבת. למה? והנה, קודם החורבן בית ראשון, שהיו נשמות גבוהות, היו יכולים להגיע ואהבת על ידי התבוננות לבד שמע ישראל ואהבת. התבוננו בשמע ישראל וזה מיד פעל ואהבת. אבל אחר החורבן אינו יכול להגיע לואהבת אלא על ידי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שהוא, מה זה הברוך שם? קבלת עול מלכות שמיים. כשאדם מקבל על עצמו את מלכותו יתברך בקבלת עול, שזה עבודה ממשית, רק אז הוא יכול להגיע לואהבת. ובזה מתורץ הקושיה דלעיל. למה אין כל אחד מגיע לבחינת ואהבת? הוא אמר, כל יום יהודי אומר פעמיים ביום שמע ישראל. איפה ואהבת? למה? הוא אומר, הבעיה היא שהוא אומר שמע ישראל, אבל הוא לא מבצע את הקבלת עול שנדרש ממנו. כי כדי להגיע עכשיו לבחינת ואהבת, צריך להיות על ידי קבלת עול מלכות שמיים. שזהו עניין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שיצריכו לומר קודם ואהבת. והיינו, מה זה נקרא קבלת עול? עניין להקפיה סתרה אחר. הוא צריך כפשוטו לכופף את התאוות של העולם, של הסתרה אחר. דהיינו, בטל רצונך. מה זה נקרא בטל רצונך? ביטול הרצון גשמי הוא בחינת עבודה וקבלת עול מלכותו יתברך. דהין מלך בלא עם. מה זה עם? עם זה לשון עוממות, כמו גחלים עוממות שהן כבר קבועות כמעט. אותו דבר בנמשל, זה יהודי שהוא כמו שהוא יש ודבר, והעבודה היא שהוא מקבל על עצמו את המלכות, שהוא מבטל את עצמו בכל זאת, ואף על פי כן מבטל רצונו מכל וכל. וכל דבר שאינו בביטול הרצון אינו נקרא עבודה כלל. כל מה שאתה עושה, אפילו שאתה עושה דברים טובים, אבל אם אתה לא עושה את זה מתוך עבודה, מתוך שאתה שובר את הרצונות שלך, זה לא נקרא שאתה עובד. ויביא דוגמה מה זה בסור מרע ומה זה בעשה איתו. וביטול רצון, היינו כפשוטו, לעשות הפך מה שהלב חומד. אין מבחינת סור מרע, אין מבחינת ועשה איתו. בסור מרע, מה זה נקרא לעשות הפך מהלב? וקדש את עצמך במותר לך. יש דברים שמותר לאכול, מותר לעשות, אבל אתה צריך להימנע מהם. והוא בחינת נדר. כמו שאתה עושה נדר, מה זה נדר? נדר זה לא שאתה אוסר על עצמך דבר שהוא אסור בכל זאת. אתה אוסר את עצמך דבר שהוא מותר. כמו שנאמר, ואיש כי ידעו נדר להשם, אז זה אמרו חכמים, שנדרים סייג לפרישות, כשאנחנו אדם עושה נדר, היינו מפריש את עצמו מאותה עניינים, ופרישות מביא לידי קדושה, מה זה הקדושה ובחינת אהבה רבה בכל לבבך. ופעמים נאמר, נקיות מביא לידי פרישות. היינו, שקודם החורבן השיגו בחינת נדר. לפני החורבן הם היו כל הזמן עושים נדרים. דהיינו, הם כל הזמן מנעו מעצמם את ענייני העולם, ולכן באופן טבעי היה להם אהבת השם. אבל כיום אנחנו אומרים בלא נדר. אנחנו אומרים לא, לא רוצים בלי נדר. אנחנו לא רוצים לפרוש את עצמנו. לכן לא בא לנו ואהבת. זה נקרא שאדם עושה הפך רצונו בסור מרע. ומבחינת ועשה טוב, מה זה נקרא שאדם יעשה הפך רצונו בצד החיובי? ההיפוך הוא היינו, מה זה נקרא לעשות הפוך? כמו שנאמר, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 100 פעמים ואחד. אתה עושה דברים טובים, אבל אם אתה לא מתאמץ מעבר להרגלים שלך, זה לא נקרא עבודת השם. שהפעם האחד שהוא יותר מרגילותו, כשאתה עושה את הטיפה יותר ממה שאתה רגיל, חשוב ממאה אשר הוא רגילותו. זה יותר שווה מכל 100 פעמים שעשית לפני זה, שזה ההרגל שלך. וכן בצדקה. תור היום בצדקה, שהפרוטה שהוא נותן יותר מרגילותו, הוא רגיל לתת סכום מסוים. אתה נותן פרוטה אחת יותר, חשוב ביותר מן הרגילות. זה שווה הפרוטה הזו יותר מכל הכמות הגדולה שאתה רגיל לתת. וזהו קבלת עול מלכות שמיים. זה נקרא שהוא מקבל עליו את העול האלוקי, ועושה מעב, הפוך מהרצונות שלו, ועל ידי זה יכול לבוא לבחינת ואהבת או בכל מאודך. זה יכול לגרום שיהיה לו אהבת השם באמת בצורה נפלאה. כי הנה כתיב, הדבר הזה מרומז בעוד פסוק. פסוק אומר, אור זרוע לצדיק. או שנאמר, הוא זרעתי עלי בארץ. למה הצדקות קשורה לזריעה? וזהו כלל שלא יוכל להשתנות מיש ליש אחר. יש כלל ידוע. אדם שנמצא בישות אחת, ורוצה ליצור לעצמו ישות חדשה, אותו דבר בגשמיות, יש לך גרעין, אתה רוצה שזה ישות אחת. אתה רוצה ליצור מזה עץ, שזה ישות חדשה, זה לא יכול לבוא אלא בביטול מהותו. חייב להיות שהישות הקודמת מתבטלת לגמרי. כמשל הזריעה שזורים גרעין אחד, אינו צומח עד שנרכב. וכשנרכב צומחים ממנו כמה שיבולים. טוב בנפש, כך הוא ממש בנמשל. כשמבטל רצונו, אדם יש לו רצונות שלו. עכשיו אתה רוצה שיהיה לך רצונות של ואהבת, זה לא לך ביחד, אתה חייב לבטל את הרצונות הקודמים. אז כשאדם מבטל רצונו והקפה יעשית רע אחרא, אזי יוכל לבוא לבחינת ואהבת בכל מודיך, שזה בחינת אהבה גדולה שאינה יכולה להתקבל בכלי. תגיע לאהבה גדולה שהרגילות שאדם רגילו בכלל לא כלי לכזו אהבה גדולה. אבל אם אתה תבטל את הרצונות שלך, תגיע גם לאהבה כל כך גדולה. שבחינת בכל נפשך או בחינת אהבה שנתקבל במוח שהוא כלי. אבל בחינת בכל מודיך לא היה בשום כלי. זאת אומרת, אין כלי שיכול להכיל את זה, מהו הכלי? כשאתה מבטל את עצמך, אז אתה נהיה כלי. אלא הכלי שלה הוא כמו שנאמר, מלכות פה. נאמר, קבלת עול מלכות שמיים, שאז מתגלה אליך המלכות האלוקית, איך זה מתגלה על ידי הפה? מה זה פה? תורה שבעל פה קרינה לה, כמו שנאמר בפתיחת אליהו. ונקרא מצוות המלך. אסור, מותר, תמה ותאור, כשר ופסול, ומתניתה. זאת אומרת שאדם מקיים מצוות ולומד תורה ועושה מעבר לרגילות שלו, זה הכלי לקבל את האהבה בכל מאודך. וזהו, זה מה שנאמר, כן יעמוד זרחם ושמחם. מה זה זרחם? זרחם הוא בחינת אור זרוע, כמו שאמרנו קודם, כשאדם זורע, מבטל את עצמו. אשריכם זורי ושמחם זה בחינת ויעז דוד שם. מה זה ויעז דוד שם? נאמר שהכוונה היא קבלת עול מלכות שמיים, שהוא בחינת הביטול, שזה רכיבת הגרעין, שעל ידי זה יוכל להיות הצמיחה. עכשיו, עד סוף המאמר הוא ממש אומר בקיצור כמה מקומות ופסוקים שהדבר מרומז, והוא מסיים את העניין, זה אחרי הסוגריים. ועיין מעניין פסוק שמה ישראל ברבות, סוף פרשת ויתחנן ויחי פרק צד ח' ויקרא סוף פרק ד', שיר השירים בפסוק ואלי תשוקתו ביחה סוף פרק נשקד עול, ושם גבי מסה במרים בפסוק על כן אוכיל, ובפסוק חלקי השם בקהלת בפסוק יש אחד, ובפסוק מרואה אחד, באסתר בפסוק ישנו עם אחד. כל פנים בכל הפסוקים הללו מרומז העניין. עכשיו הוא מסיים את הנושא שאיתו הוא התחיל, וזהו ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אז מה זה אם כך מוות ורע? מה זה הפך הטוב? מבואר לאל, לבחינת חיים זהו מה שלמעלה מהפרסה. אמרנו שיש את הפרסה בגוף האדם, שזה מה שמחלק בין הקול והדיבור, שזה חלק עליון, לעיכול, שזה חלק תחתון. אז מה שנמצא למעלה זה חיים. ומוות נקרא הפסולת שנתברר מתחת הפרסה. אך הנה הרע הוא מר ממוות. דהיינו עניין פאור, שהיו עושים מהפסולת, יש גמור, הרי זה רע יותר מעצם הפסולת מצד עצמו. זאת אומרת, יש פסולת. כשאתה עושה מהפסולת עניין, זאת יותר גרוע מהפסולת בעצמו. והנה על דרך זה, אותו דבר יש חיים ויש טוב שזה יותר מחיים. מבחינת הטוב הוא למעלה מבחינת החיים. כמאמר הזל, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. חיים זה רוחניות. טוב זה שיהודים יקיים מצוות, זה הרבה יותר גבוה. עולם הבא זה גם חיים. אבל טוב, שזה קיום מצוות, זה יותר גבוה מחיים. כמו בשלילה, יש את שני הדברים, אחד יותר גרוע מהשני, ככה בקדושה יש אחד טוב יותר מהשני. כמה כתיב, כי טוב חסדך מחיים, שטוב זה הרבה יותר מחיים. כי חיות כל העולמות הוא רק מבית אותיות ביוד קי, כמו שנאמר ביוד קי השם צור עולמים. ביוד נברא העולם הבא ובי נברא העולם הזה. והם כלא חשובים לגבי מהותו ועצמותו התברך, שזה הרבה יותר נעלה, שזה חיים האמיתיים. וגם כמו שכתוב, והחוכמה תחיה, והוא התברך למעלה מהחוכמה. חי ולא בחיים, הוא חי, אבל לא בחיים האלה הגשמיים המוכרים. הוא כתיב כי עמך מקור חיים, שאפילו בחינת מקור החיים הוא רק עמך, דהיינו תפל ובטל לך. ועיין מה שכתוב בפירוש ובטובו מחדש, בדיבור מתחיל שחורני, וזהו עניין הבדלת הרקיע, שנאמר שני פעמים. שאל בתחילת המאמר למה כתוב פעמיים ביום השני ויבדל, כי אחד זה הולך על ההבדלה העליונה ואחד זה הולך על ההבדלה התחתונה, והמשכה הזו איך אתה יכול לקבל את החיים המתיים היא על ידי בכל מאודיך.